לכולם היום יום
50
ח' באייר תשע"ז, אנחנו בשיעור מסילת ישרים בפרק השלישי. בשיעור שעבר במסילת ישרים אנחנו אמרנו שהזהירות היא מידה בסיסית. הזכרנו שאדם צריך להיזהר לפני מעשה ובידי פעם גם לעשות ביקורת אחר מעשה. עוד דבר, אנחנו מדברים בפרק הקודם על המושג הזה שנקרא להיות זהיר. מה זה אומר?
להיזהר.
כן, אבל מה זה אומר? להיזהר ממה? להיזהר איך? לדוגמה, אדם נהג חדש שאין לו עדיין ניסיון בנהיגה, הוא כל כך זהיר כשהזהירות היא יוצאת לו טוב או לא טוב?
לא טוב.
לא טוב. כי כל דבר מפחיד אותו. כל דבר הוא חושב פעמיים. הוא תוקע את התנועה, הוא עושה פקקים. לעומת זאת אדם, שיש לו ותק של שנים רבות בנהיגה, הוא גם זהיר. אבל הוא יוצא לעקיפה והוא יודע איך להתנהג. זאת אומרת שהזהירות סתם להגיד תהיה זהיר, היא לא פשוטה. היא לפעמים מביאה לתקלות. תן דוגמה, בא לעכשיו זוג ורוצים להתייעץ האם הם מתאימים או לא מתאימים לנישואים, ואני יודע דבר מסוים על בן או בת הזוג שעלול להיות בעייתי. עכשיו אם אני אומר את זה אז אני מוציא שם רע, אני אומר לשון הרע, או אולי זה תועלת ואני צריך להגיד. אז אני אהיה זהיר, ואני לא אומר. אבל אז אני קורא במכשול, בהמשך חיי הזוגיות הזו. אני עושה משהו, ואני קורא עושה את זה בזהירות, שאני בסופו של דבר לא עושה כלום. או שאני עושה את זה מאוד לאט. אני עובד ליד הכביש, רוצה לחצות את הכביש, ויש לו ירוק של הולכי הרגל, אבל אני מאוד זהיר. ואני רואה רכב מרחוק, אז אני מרוב זהירות נשאר לעמוד, כי אני לא יודע, אולי הנהג לא יראה, אני לא יחצה את הכביש. כלומר, המושג להיות זהיר בכללי, זה אומר שאדם צריך להיזהר לפני מעשה, אבל אחר מעשה הוא צריך לבחון האם המעשה שהוא עשה הוא אכן נכון, לא נכון. זו באמת ההבנה העמוקה של הזהירות. אתן עוד דוגמא. אדם, הוא רוצה לשמור את נפשו ולהיזהר, וכל הזמן הוא רוחץ ידיים עם סבון. כל הזמן. יוצא מהשירותים, רוחץ ידיים עם סבון, יפה מאוד. הוא רוצה לשמור נקיות. האדם הזה עכשיו נמצא במקום שאין סבון, אז עכשיו הוא ישים את הידיים בכיסים מרוב זהירות, הוא לא ייגע בשום דבר כדי לא חס ושלום לפי שיטתו, תפיסתו וזהירותו אולי חס ושלום יהיה... זה נראה לכם הגיוני?
לא.
ודאי ש... לשטוף ידיים בלי סבון. כלומר, יש לנו הרבה מצבים בחיים אנחנו רוצים להיזהר, ואנחנו לא יודעים על איזה יסודות מתבססת מידת הזהירות. ואז יש לנו זהירות יתר. זהירות היתר מביאה אותנו לפחדים, הפחדים משתקים, והאדם לא עושה שום דבר. מרוב זהירות.
אבל אני יותר מדי מעשה פחות.
זה לא נכון, זה בדיוק העניין. כלומר, זה לא נכון להגיד עדיף להגזים, כי ההגזמה אף פעם לא טובה לשום צד. כלומר, צריכה להיות איזו הבנה שיש זהירות וחובת הזהירות היא פשוטה וברורה. כבר בשיעור הקודם הזכרנו בעלי החיים שבאופן טבעי הם נזהרים ממה שמסוכן להם. אבל אם ניקח מחיי הטבע שהבאנו בשיעור הקודם, אז יכולים לראות ליד אגם מים את כל בעלי החיים, כולל בעלי חיים טורפים, וכל אחד בעולמו שלו, כי כולם שבעים. אבל החיים יודעים שעכשיו לא יקרה כלום. כי כולם שבעים, ואז יכול להיות שהאריה יישב 5 מטר ממנו, 10 מטר ממנו, הוא ימשיך לאכול עשב בשלווה. לא בגלל שיש שם אריה, הוא יברח. מתי הוא יברח? כשהאריה יסתער לטרוף, אז הוא יברח. אבל לפני זה, עולם גמין הגורם.
אנחנו הרב, הוא גם יהיה
דרוך. לא, דרוך זה כולם, זה אינסטינקט. אבל הם חיים ביחד, ויש, חבל להתווכח על דברים שאפשר לראות בסרטים של National Geographic.
אני כל הרבה.
הרבה מאוד. הם חיים. הוא נמצא איזה 50 מטר ממנו על איזה הר, על איזה גבעונת או משהו, מתקן עליו. מישהו חמם על מוות האריה. אבל הבטן שלו מלאה. ולמטה ליד המים, כל בעלי החיים שותים, מדברים. מדברים. כאילו ביניהם, בעניינים שלהם. חיים בנחת. זאת אומרת, מידת הזהירות יש להם. אינסטינקט מובנה. אבל הוא מאוזן. כשיש סכנה, בורחים. כשאין סכנה, החיים ממשיכים. זאת אומרת, שכשאנחנו מדברים על הביקורת העצמית שאמר לנו רבנו הרמח"ל בשיעור הקודם, שיש חובה לאדם להיות זהיר, זה אומר שבאמת המידה היסודית הבסיסית של חיי אדם כאדם זה להיות זהיר. אבל זה לא מספיק. מה שלימד אותנו הרמח"ל בשיעור הקודם זה להבין את הצורך בזהירות. להבין את הצורך בלפני המעשה, סליחה, להיות זהיר, ולאחר מעשה לבחון האם אכן זה היה מעשה נכון או לא. אדם, ניתן דוגמה, אדם רוצה להתקדש, אדם רוצה להיות במעלת טהרה גדולה יותר. אז הוא מחליט שאצלו בבית הוא ינהג מנהגים כאלו אחרים שיצמצמו אצלו את עניינים המרחיקים מן הטהרה. בסדר, אם זה על עצמו, בסדר גמור, אני אהיה טהור. אבל הוא לא שם לב שבאותו זמן הוא פוגע באשתו או בילדיו.
בבני משפחתו.
זה לא טוב. הוא חושב שהוא זהיר. אבל הזהירות הזו היא מולידה מכשולים. אז הזהירות הזו היא לא טובה. כלומר, אנחנו בדרך כלל טועים בהרבה מאוד מן המקרים לעשות מעשים שבעינינו הם נראים נכונים, אבל אנחנו לא בחנו אותם ולא בדקנו אותם, וממילא יש בזה מכשול, ונדמה לך שאתה צדיק, אבל אתה בקושי גמור, כי אתה יוצר מוקשים בדרך. על הצדיקות שלך על חשבון מישהו אחר היא לא צדיקות, ולפעמים היא אפילו הפוכה. הביקורת העצמית שדיברנו עליה בשיעור הקודם, יש לה מטרה אחת. תארו לעצמכם, אדם נסע ברכב ובאמצע הדרך, לא נורא, התפנצ'ר לו הגלגל. יורד לשוליים, מסתכל ימינה שמאלה, רואה שהוא נמצא במקום טוב ולא מסוכן, שם משולש אזהרה, כמה, זה 10 מטר מהרכב מאחור, שאף אחד לא ייפגע חס ושלום, כי יראו אותו. והוא יושב בצד, ליד הגלגל הפונצ'ר, ואומר, אוי 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 אוי, פנצ'ר לי הגלגל. איי 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 איי. מה זה מועיל? יש לך פנצ'ר, יש לך תקר בעברית בגלגל.
כן.
תוציא גלגל רזרבי, פתר ברגים, תחליף גלגל, נסיעה טובה. לא מועיל שאתה תשב בצד, ותגיד, אוי אוי אוי, יש לי תקר בגלגל. מה זה מועיל?
זה לא
אומר. כמה פעמים אנחנו אומרים את זה בחיינו?
הרבה.
המון. אוי, תשמע, וואי, זה היום עשיתי פשלה, חטאתי, היום לא הייתי בסדר, דיברתי לשון הרע, פגעתי במישהו. נו, ונו, מה עם זה? אומר האדמו"ר הרביעי מחב"ד, אומר, זה לא מועיל להנח, וזהו. ההנחה עניינה, באמת, זה בא מתוך הבנה וזהירות. אבל מה זה מועיל אם אתה לא עושה את זה כלום? כלומר, במידת הזהירות, התועלת שבה היא להביא את האדם לביקורת, כן, אז אני עושה ביקורת, אוי 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 אוי, יש לי תקר בגלגל של החיים, אבל זה לא נעצר שם. מטרת הביקורת היא גם לעשות עם זה משהו. שמעתם, יש איזה ג'וב כזה במדינה, יש משרד, משרד שלם, קוראים לו משרד מבקר המדינה. כל שנה הוא מגיש לראש הממשלה, תלוי במספר הכרכים שהוא מוציא, ביקורת על כל מיני עניינים שקשורים במדינה מצד השלטון. ואתם יודעים, יש מחסן גדול, מחסן מבקר המדינה. הם באים, יש טקס, מוסר, משבחים אותו, לוקחים את הכרכים, קמים במחסן, ממשיכים הלאה לשנה הבאה. אז מי צריך את הג'וב הזה? מה התועלת שלו? עם כל המסקנות, עם כל מה שבא המבקר ואומר, רבותיי, יש פה טעויות, יש פה תקלות, יש פה מכשולות, לא עושים עם זה כלום, אז מה זה מועיל? זה כמו אותו אחד, שהיה לו תקר בגלגל. אין תועלת, חבל, משרד ממשלתי שלם, שהוא חשוב ביותר, שהוא יושב במקום מאוד מאוד עקרוני בשלטון, והוא בוחן את מה שקורה במדינה לטובת האזרחים. ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר חוץ מלאחסן את זה אחר הטקס, בארונות, במחסן, באיזה ארכיון, וזהו. זה דבר שהוא לא נכון. למה הקימו את משרד מבקר המדינה? כי צריך להיות זהיר. צריך להיזהר, צריך לעמוד על המשמר. אבל אם לא עושים עם זה כלום, לא חבל המשכורת של מבקר המדינה ושל כל הפקידים סביבו? זה המון כסף, שגם הם כספי ציבור. אנחנו אותו דבר. לכן אומר הרמח"ל, שני דברים יסודיים. האחד, צריך שתהיה זהירות, כי זה צריך להיות בטבעי. אדם צריך זהיר להיות לפני מעשה ואחרי מעשה, להיות מבקר המדינה, לבקר את עצמו, לראות איפה הם הדברים הלא נכונים במה שהוא עשה וללמוד לאבא. אבל האם זה מספיק?
לא.
בואו נראה. אומר הרמח"ל בפרק ג', ואני קורא בתוך הספר, הנה הרוצה לפקח על עצמו. איזה מילה יסודית, אומר הרמח"ל. איזו מילה הכי יסודית פה במילים הללו?
לפקח.
לא.
רוצה?
הרוצה. אם אתה לא רוצה, אין מה לעשות, אין לי מי לדבר. ואנחנו מכירים הרבה אנשים כאלה, שאומרים, כן, בטח, צריך להיות זהיר, בוודאי. זה מסוכן אם אתה לא זהיר, ומה רוצה בשביל זה? כלום. זה כמו אותו תקר בגלגל. כן, אני מסכים. נכון, שלום אדוני, עבדתי אצלך חודש, תן לי משכורת. אומר לך, נכון שעבדתי אצלי חודש. נכון שאני אתן לך משכורת, בסדר. הוא לא נותן לך משכורת. מה זה מועיל שאתה מסכים איתי? תביא את המשכורת. כלומר, הדיבורים הללו, ההסכמה, הדבר מסוים בלי לעשות איתו כלום, זה חצי עבודה. והרבה אנשים אוהבים לדבר. מדברים, 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 מסכימים, אבל לא מוציאים לפועל שום דבר ממה שסיכמת. עם עצמך או סיכוי לך. כלומר, אתה מודע לבעיה, אתה מסכים שהיא בעייתית, ומה אתה עושה איתה? משאיר אותה. לכן אומר הרמח"ל, הנה הרוצה לפקח על עצמו. שניים, הן ההשקפות הצריכות. הוא צריך לעבוד בשני מסלולים. האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. פשוט, איך אני יודע מה רע ומה טוב? איך אני יודע? אני פותח את השולחן ערוך. אני פותח את ההלכה. שם אני יודע מה מותר, מה אסור. כלומר, אני רוצה להגיד לו מילה, או לא מילה, זה משפט מבהיר. רבותיי, אנחנו פה, כשהרמח"ל מדבר על חלקי הזהירות, הוא לא בהכרח מדבר על איסור והיתר, מותר, אסור, עשה, לא תעשה, כי זה פשוט. זה כתוב. הכל נמצא בשולחן ערוך. מה מותר ומה לא מותר, איך עושים זה, איך עושים שם. יש לנו קטעים שהם בעייתיים. שהם לא כתובים במפורש בשולחן ערוך. אתם יודעים, אין כמעט דבר שלא כתוב בשולחן ערוך. אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה הוא כולל את הכל רק מה שרק אפשר. אבל לא תמיד הוא כותב את זה, זה מובן מתוך דבריו. והנה אתה נמצא במלכות, דוגמה, אתה בא להורים שלך, מבקשים ממך משהו, ואתה מגיב. ואתה לא מבין שההורים שלך נפגעו בגלל התגובה שלך. רק הם מבליגים, הם שותקים. הם לא אומרים כלום, אתה חושב שהכל בצדק. כי הם לא אמרו כלום. אבל אתה פגעת בכבודם. אז זה נראה לך בסדר. כי לא אמרו כלום. מה עושים במקרה כזה? לא כתוב. כלומר, יש מצבים שבו האדם צריך להביא שיקול דעת שלו ולהגיד, רגע, עכשיו הגבתי ככה, ההורים לא אמרו כלום, אבל אתה רואה שהפנים שלהם, אתה רואה שקורה משהו. אתה רוצה לשאול את עצמך, אחר המעשה, מה היה פה? הייתי בסדר? לא הייתי בסדר? כן, אתה עושה מה שהוא ביקש. אבל מה היה לפני? אדם צריך לשאול את עצמו. ביחס שלו לחבריו. אומר לו מילה, הוא מחזיר לו מילה, הוא עושה לו כך, השלישי עושה לו כך, זה מתחיל לפה, זה עולה רמה. טוב, בסוף, החברים, פתאום הוא לא מדבר איתך. פתאום הוא מנסה להתרחק ממך. אתה אומר, טוב, יש לו בעיה. אתה לא מבין שיש פה איזה תהליך, אתה לא מבין שקרה פה משהו, תבדוק את עצמך. כשאני הייתי בגילכם, היה בישיבות נוהג, לפחות איפה שאני הייתי. אני לא יודע אם זה הועיל, אז היינו צעירים. אבל ברעיון, רבותיי, ברעיון זה היה טוב. לפני תפילת ערבית, לפני תפילת ערבית, היו איזה 5-10 דקות שבו כל אחד ישב עם עצמו, לבד. בבית המדרש, לפני התפילה, ואמרו לנו, תשמעו, זה זמן שנקרא התבוינות. שם, תחשוב מה עבר עליך כל היום. מה עבר? קמת בבוקר, איך היה? העירו אותך, כעסת על המעיר, תחלת את המדריך, הלכת לצחצח שיניים, רבת עם חבר שלך, דיברת איתו, תעבור על מה היה היום. תסתכל רגע, תתבונן, תבקר. הגעת לתפילה, איך הגעת לתפילה, איך התפללת, הלכת לחדר האוכל, איך אכלת? איך אכלת? האם אכלת כבן אדם, או בן צנוע מכובד, או כמו אריה טורף ערים המסתרים? כמו מה? איך היה? הלכת לשיעור הראשון, הלכת לשיעור, הלכת לסדר, איך ישבת, איך למדת, איך... הגעת צהריים, טוב, הלכת לנוח, חדרת, בתכלס, עכשיו תפילת ערבית, נגמר היום. מה המצב? מה עבר? מה נסגר? כדי שהאדם יקבל על עצמו איזה מין תמונה, תמונה שלך עבר על היום, כדי שמחר אני לא אחזור על אותם הטעויות, כדי שמחר אני אהיה יותר טוב מהיום. זה פעם היה, היום אין את זה בכלל. כן, אבל ראוי שבן אדם יעשה את זה. אם אדם רוצה לפקח על עצמו. נכון, יש כאלה שרוצים מאוד לא לפקח על עצמם. לתת לעניינים לעבור. תן לחיים לעבור. והם נמצאים בסכנה כמו הציור שעליהם. יפלו לתאום בידי שלנו. והתאום הוא תאום חברתי, התאום הוא תאום נפשי. כי כשאנחנו מדברים על מידות, רבותיי, כשאנחנו מדברים על מידות, כשאנחנו מדברים על זהירות, ואנחנו נדבר הלאה בהמשך, השאר הסימנים שמביא הרמח"ל על פי דבריו של מי? רבי פנחס בן יאיר. כל אלו מידות בנפש. אנחנו מדברים פה על פתרונות זולים מפסיכולוגים שיושבים אצלם על הספה. אדם שלא נזהר, אדם שלא עובד על כוחות הנפש שלו ונותן להם להשתולל, ונותן להם לעשות מה שהם רוצים, בסופו של דבר יצטרך סיוע, כי הוא לא יוכל לחיות עם הסתירות הפנימיות שלו. מיום ליום זה ילך ויחריף. ואחד ייקח לו שנה, והשני שנתיים, והשני 30. אבל בסוף הוא יגיע לטיפול. אדם חייב לפקח על עצמו. ומה עדיף? שיפקחו עליו אחרים?
לא.
שהוא בעצמו יפקח על עצמו. תהיה אחראי על חייך, על נפשך, על כוחות הנפש שלך, לא של מישהו אחר. לכן הרמח"ל השתמש בתחילת הפרק הזה, הרוצה. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, וזה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה, שלא יעשה שום מעשה בלי שישקול אותו ומוסדר זאת הידיעה. איזו ידיעה? שהוא רוצה לפקח על עצמו ולהיות זהיר. ולכן לפני מעשה אני חושב 20 שניות, 10 שניות, נכון או נכון, טוב לא טוב, מזיק לא מזיק. בחינה מהירה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. ולא, טוב, אני עכשיו רוצה ללכת לאכול צהריים, שעה צריך חצי שעה לשבת, ארוחת צהריים, זה דבר טוב או לא טוב? טוב, תלוי מאיזו בחינה. גם תלוי מה מרכיבי המזון, וצריך לעשות את זה בדיקה עם מחשבון, לראות כמה אנרגיה וכמה קולסטרול וכמה... אדוני, התבלבלת! אלא שאדם הולך עכשיו לאכול צהריים, אומר, טוב, אני עכשיו הולך לאכול צהריים, אז אני הולך לאכול, השאלה איך אני אוכל? לאכול מהר? לאכול לאט. לנעוס יותר או לבלוע? לאכול הכל? לא לאכול. יש הפרחים שאני לא אוהב, לאכול בכל זאת? כמה זמן זה לוקח? זה בדרך לחדר האוכל. אתה מגיע לחדר האוכל, אתה בוקר מה שיש, אתה אומר, רגע, זה נראה לי לא מושל, לטעום או לא לטעום. זה נראה לי מושל מדי. זה שניות. אבל, בסדר, מילית לך את הצלחת, אתה מתיישב, אתה מרח ואוכל, אתה אומר, תשמע, לא טעים לי. זהו. עכשיו, מה אני אעשה? לזרוק את זה לשולחן? או בסוף הארוחה אני אשים את זה בפח. זה שניות, שברירי שניות של מחשבות. שאם נהיה עסוקים בהן, אנחנו נציל את עצמנו. ואפילו אם טעיתי,
זה כמו שאומרים,
טעיתי ולא נזהרתי, וגרמתי למישהו צער, גרמתי למישהו כאב, זה שיושב לידי, מאחוריי ובצדדיי, מי העומד? אז רגע, כבר עשיתי, טעיתי. מה עכשיו? אני הולך לבקש סליחה. מה אני עושה עם זה? אחר מה זה? ולא להתעלם ולהמשיך כאילו הכל כך אני... כן.
זה כמו שאומרים, כל פעם אם הייתי יכול להחזיר רק שנייה אחת וזה.
אולי. לכן בואו נמשיך, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, וישקול אותם כמוכן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש בהם מהרה למה נדחה אותו. הוא בא מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק לו. ואם ימצא בהם מן הרע, אז יחקור, יתבונן ויחקור בשכלו איזו תחבולה יעשה לעשות מן הרע ההוא ולהתאר ממנו. רבותיי, יש פה מילה אחת שתחזור על עצמה הרבה מאוד במסילת ישרים, בין אם נספיק ללמוד את כל הספר איתי, בין אם תלמדו את זה לבד. המילה תחבולה. ומכירים את הקטע הזה שאתה רוצה לתקן את עצמך. אתה עכשיו קיבלת על עצמך לא לעשות דבר מסוים או לא לדבר דיבור מסוים. ואיזה מאבק יש בפנים. וואו, אתה נקרא. נקרא. ואומר לך הרמח"ל, למה לך ללכת ראש בראש? הרי זה גדול. תעשה קומבינה. תעשה תרגיל. התרגיל הוא קל, אתן דוגמה. אתה מקבל עצמך לשמור שמירת העיניים. אתה לא רוצה להיקשר בדבר הזה. אבל מה אני אעשה? אני נוסע באוטובוס, בפרט בקיץ המתקרב ובא, רחמי שמיים. אתה לא יכול להסתכל לשום מקום. אתה לא יכול ללכת ברחוב. אנשים נמצאים בשפת הים. מה עושים? מה עושים? נו, הלו, אז אני אלך, ואני אסתכל על הרצפה, ואני אתקל בכל עמודי החשמל בדרך, אני אגיע למעלה עם אמבולנס. לא, מה? לא, או שאני אסתכל כאן, אני מביא לי מאבק, או אני אבק עם היצרה, אני אסתכל, אני אוריד את הראש. למה אני אלחם? זו מלחמה קשה. יש תרגיל אחר. התרגיל האחר יותר קל, תחשוב על פתרון. אתה יושב באוטובוס.
לא נגיע לזה.
אתה, לא, אין לך מה, אתה צריך לנסוע באוטובוס הביתה. מה אתה עושה? הוא באוויר. אתה צריך לנסוע. אתה צריך להגיע לתחנה, אתה עובר ברחוב. מה לעשות? מה לעשות? את כלפי האוטובוס זה לא בעיה בכלל. אתה יודע שזה מה שהולך להיות, נכון? תהיה חכם. קח איתך לאוטובוס ספר, משחק, סע עם חבר. יהיה לך במה להיות עסוק ולא בלהתקל מסביב. גמרנו בקל. בדרך לתחנה, לך עם עוד מישהו. לך עם חבר שלך שהולך לאותו כיוון, תדברו בדרך. תדברו ביניכם בדרך, העיניים שלך פחות ישתוללו בחוץ. זה יותר קל או קשה? יותר קל. כלומר, השאלה אם אתה רוצה. אומר הרמח"ל, יש תחבולות. כשאתה רוצה להצטער בקרב על יעד מסוים, אתה יכול להביא לשם אלפי חיים וללכת ראש בראש. ואתה יכול להיות חכם. אתה יכול לעשות תרגיל כמו שעשה יהושע בעין. הוא מעמיד קבוצה של אנשים, מחביא כמה מערבים, אלה מתחילים כאילו לברוח, האויבים אומרים וואלה, אנחנו מנצחים, בואו נרדם בכם, פותחים את השער וכולם רצים. אחרי שכולם יוצאים מן העיר, המערב נכנס לעיר, אין אף אחד בקרוב. תהיה חכם. ברגע שנכנס, החבר'ה שברחו מסתובבים במלחמה להם מפנים ומאחור. למה לבזבז כוחות? למה לסכן סתם דברים? כבר הרמח"ל אומר בתחבולות עשה לך מלחמה. כי כשאתה מפעיל כוח, אתה מתעייף. כשאדם מתעייף, אז הוא מרים ידיים. הוא נכנע ומפסיק לרצות. הוא מפסיק להיות זהיר. לכן, אומר הרמח"ל, תסתכלו בפנים, אני ממשיך לקרוא, ודבר זה הודיעו חכמינו זיכרונם לברכה ואומרם. וזו גמרא במסכת עירובין, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. זה משפט שצריך לתת לאדם וזה שיעור שלם. במילים אחרות, יותר טוב שבן אדם לא יברא עוד. יותר טוב. אבל בכל זאת, על כורחך אתה נולד, בכל מקרה אתה פה, לא שואלים אותך, מה עכשיו? אומרת הגמרא, ועכשיו, שנברא יפשפש במעשיו, ויקא דאמרי ימשמש במעשיו. כלומר, יש פה שני מילים, יפשפש וימשמש. צריך לדעת שתדעו. לא בן יהודה חידש את השפה העברית, הוא קלקל את השפה העברית, כן? הוא קלקל מאות מילים שהוא הרס. מי אחד ממחדשי השפה העברית החדשה זה רבנו הרמח"ל. הוא היה דייקן בדקדוק עברי, הכיר את השפה היהודית הפוריה וחידש במילים. יכול להיות שזה מה שהוא מתכוון פה בלפשפש ולמשמש, זה מאוד קרוב. אבל הוא מסביר את דברי הגמרא ותראו איזה יופי. אומר, מה ההבדל בין יפשפש לבין ימשמש? כשאני רוצה לדעת משהו, אם הוא מספיק חזק או חלש, עם מה אני משתמש? עם חוש המישוש. כלומר, אני לוקח אותו ביד, ואני מודד. אני מסתכל, אני מקופף, אני מנסה לעשות פעולה עם הידיים, עם חוש המישוש, לראות עד כמה הוא חזק. ומה זה יפשפש? שאדם מחפש. כלומר, יש שני דברים, אומר הרמח"ל. לקנות את הזהירות צריכים בשני מהלכים. אחד, לחפש אחר זה. לחפש אחר הדברים השליליים ולחפש אחר הדברים הטובים. ולמשמש זה לראות כמה הדברים הטובים הם אכן חזקים. כי את הדברים הרעים פשוט שאנחנו לא ממשיכים בהם. הבעיה שלנו, ובעיקר אני אומר לנו, יש לנו בעיה גדולה, אנחנו חושבים שאנחנו כל כך בסדר, כי הרי אנחנו מקיימי תורה ומצוות ברמה כזו או אחרת, אז אנחנו בסדר. ואין לנו מה לבדוק. אומר הרמח"ל, ועוד איך יש לנו מה לבדוק. כי גם את הטוב צריך לבדוק, אם אכן אין בו רע. כמו שהרב, הרב קוק זצ"ל בספר המידות כותב, במוסר אביך, סליחה, כותב, שלכל מידה טובה היא סוחבת איתה כמו נגרר וגורר. מידה רעה דומה לה. דומה לה. ואתה חושב שזה בסדר, אבל זו מידה רעה. נכון שזה לא כל כך חשוב? לדוגמה, אתה לא בוכה, אתה ממשיך, יאללה. אומר הרמח"ל, אני קורא בפנים, ותראה ששני הלשונות, יפשפש וימשמש, הם שתי אזהרות טובות ומועילות מאוד. אתה שומע, יהונתן? למה? כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. כלומר, פשפוש זה אומר, בלשון שלכם, לחפור.
לא, יש פשפש.
לא, לא, פשפש זה חלום, זה מה שאומר. פשפוש זה לחפור. תחפור.
זה לא...
תחפור. זה פתח קטן, נקרא פשפש. יש גם בעל חיים כזה שנקרא פשפש.
אדם בולט.
מוצץ דם.
כן,
כן. רק יותר קטן והוא קופץ. הגודל שלו בערך 2 מילימטר.
כן,
כן. ורבותיי, רבותיי, אומר הרב הרמח"ל שהפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים להתבונן בו. כלומר, אני בודק את כל המעשים שלי קודם כל. אני חופר, אני בעצמי, במעשים שעשיתי. אני בודק אותם, חוקר אחריהם, שוקל אותם, מפרק אותם לחתיכות, ורואה מה בצדר ולא בצדר. הדבר השני, הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות השם וחוקיו. כי כל אשר ימצא מאלה יבערי מן העולם, זה פשוט. אני גיליתי דבר רע שאני עושה בהתנהגות שלי, בהתנהלות שלי, במעשים שלי, אני עוצר, כי זה נגד השם. זה נגד ההלכה, אני לא ממשיך. אבל איך אני אגיע להחלטה הזאת? אם אני לא אבדוק את עצמי, ואני אבדוק את המעשים שלי. לכן אומר הרב, הרמח"ל, קודם כל יהיה פשפש. תחפור, תבדוק. טוב, בסדר. אבל אז יבואו אותם אנשים כמונו, ויגידו, לא, בסדר, אז אני הוצאתי את הדברים הרעים, אני כבר לא עושה דברים רעים. ומה נשאר לי אם ככה? יחי אדוננו, מורנו ורבנו, צדיק הדור, גואלנו מושיענו. אז אני מושלם. אומר הרמח"ל, ועל המשך מה זה? אך המשמוש הוא החקירה, אפילו במעשים הטובים עצמם. כבר ניקית את הכל, נשאר לך רשימה, רק דברים טובים. אומר הרמח"ל, תראו, בואו נשים את הדברים גלויים על השולחן. אמר הפסוק, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא, זה אומר שגם צדיק גדול, או נקרא לזה הצדיק, הגדול, הקדוש והמקודש, קודש קודשים, הוא חוטא. יש מציאות שגם גדולים חוטאים, תלמידי חכמים חוטאים, גדולי תורה יכולים לחטוא, לא בכוונה, אבל הם חוטאים, ואולי אפילו בכוונה, ולא עומדים בניסיון. יש ניסיונות שלא עומדים בהם, כולם. אז אם כן, כל מעשה טוב והכי טוב והכי מושלם שאתה חושב שהוא כזה, צריך מה? צריך מה? בדיקה, תבדוק גם אותו. כי בהכרח, אני אומר את זה אולי בצורה חדה מדי, אבל אין ברירה. בהכרח המעשה הכי מושלם שלך הוא לא מושלם. הדבר הכי טוב שעשית, יש בו דברים שליליים. נכון, וזה יפה, אז אומר לך תבדוק. וגם שם, מה שלא טוב, מה אתה עושה איתו, משליך אותו. לא לצאת מתוך תפיסה שאומרת, אני בסבבה, אני בסדר. כלומר, לא שנחשוב בטעות שמידת הזהירות היא רק בדברים רעים. מידת הזהירות היא גם בדברים טובים. תיזהר. בכל דבר, תחקור ותבדוק באופן כללי, מה שלא טוב תשליך, ומה שטוב תבדוק שגם בו יש רע, ואותו תשליך. רבותיי, בלי לייאש את אף אחד, יש בזה מדרגות, 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 מדרגות. אתם מכירים את הסיפור הידוע על אותו חסיד שהלך עם הרבי שלו לתשליך? שמעתם פעם על תשתיר קדם?
כן.
שמעתם פעם?
לא.
שפה עשה תשתיר פעם?
כן.
כן, הולכים ליד נהר, או ליד הכיור, תלוי איפה אתה נמצא, ליד הים, וככה עושים בסמליות, מוציאים מהכיסים את כל מה שיש בכיסים. זה טקס סמלי כזה, כמו שאוכלים דבש, אומרים שתהיה שנה מתוקה בדבש.
טוב.
אז היה איזה אחד, רבותיי, אתה שומע? היה איזה אדמו"ר אחד, שיחזרו, היה אדמו"ר אחד שהלך עם חסידה בתשלי. אז בסיום התשלי אצל האשכנזים, נהוג להוציא את הכיס החוצה לנער אותו, כאילו שמה שיש, ייפול. אז אחד, חסיד כזה ראה את הרבי שלו, עושה בסוף הפסוקים שאומרים בתשליך, הוא מוציא את הכיס ומתחיל לנער. אז הוא נשכב על הרצפה, ומה שהרבי זורק כאילו הרצפה, הוא שם אצלו בכיס. אז הרבי אמר, מה אתה עושה? אמרו לו, הרבי, מה שאצלך עבירות את כלי זה מצוות. כלומר, זה רבות אחרות, בסדר. אבל גם לרבי יש חטאים שצריך לנער. כלומר, גם אם האדם הוא גדול, יצרוק עליו ממנו, והמאבקים שלו גדולים יותר. ממילא אומר הרמח"ל, במעשים הטובים צריכים בדיקה. ולא שנחשוב שאם אנחנו עושים מעשים טובים, אז גמרנו, הכל בסדר. זה כמו, אתם זוכרים את אותה בדיחה על אישה זקנה שעמדה בצד אחד של הרחוב, נכון? ואחד נבר רצה לעשות מצווה והדרת פני זקן, הוא העביר אותה לצד שני, אבל היא לא רצתה לעבור. הוא לקח אותה בכוח. הוא עשה מצווה, והדרת פני זקן. כלומר, אנחנו חיים את זה מן אשליה, שהדברים הטובים שלנו הם בסדר. וגם הם לא בסדר. נכון, הרוב בסדר, וזה נפלא, ותמשיך. אבל יש בהם תערובת, תערובת חמץ. זה להוציא את החמץ הזה משהו. לכן ממשיך הרמח"ל ואני קורא בפנים. כלל הדבר, יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם. מה יצרנו בשורה התחתונה? כאדם צריך לבדוק, לחקור, לפני ואחרי. כל מעשה שהוא עושה, בין אם הוא טוב ובין אם הוא הפוך מן הטוב, זה ודאי שצריך. אז כן, המסקנה הסופית היא, כל דבר שאתה עושה, תבדוק. כל דבר. נו באמת, רבנו הרמח"ל, הרגת אותנו, מה אנחנו? קופת חולים, מה זה מעבדה? אני לא אעשה כלום! כל הזמן רק אני אשב ואני אבדוק. אתה אומר שזו מידת הזהירות, שכל הזמן אני אבדוק? אז אני לא צריך לבדוק כלום, כי אני לא עושה כלום, כל הזמן אני אהיה זהיר. זה כמו אותו נהג, נהג חדש, הוא כל כך זהיר, אז הוא עומד במקום ולא יוצא מהחנייה. עד מתי? עד שכל המכוניות מסביב ייסעו. אז הוא יחכה שם כמה שעות. לא! מה אתה רוצה רבנו הרמח"ל מאיתנו? לכן אומר הרמח"ל, כלל הדבר יהיה האדם עיין למעשיו כולם, הוא מפקח על כל דרכיו, ושימו לב זו הנקודה החשובה, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רע. כל שכן, עבירה בפשע. כלומר, אתה צריך להמשיך ולצאת מן החנייה, ותעשה את זה בזהירות, אבל תצא מן החנייה. אלא, שאל תתן להרגלים שלך להוביל אותך. תחקור את ההרגלים שלך, ואדם מכיר את ההרגלים שלו טוב, טוב, הכי טוב. ואדם יודע מהם ההרגלים שלו שהם לא טובים, והוא גם מכיר את ההרגלים הטובים. אבל מה האדם אוהב לדבר? על הטובים או על לא טובים?
על הטובים.
מה האדם אוהב להסתכל על עצמו? על הלא טובים. הוא מדגיש אותם, הוא רואה כמה שהוא כולו שווה, רק הוא צריך שכל מיני יפרגנו לו, יגידו לו שהוא עושה דברים טובים. זו ביקורת לא אמיתית. זה דבר לא נכון. זה שוב פעם בלבול במידת הזהירות. גם בדברים הטובים תבדוק ותראה, יש לך דברים טובים. נכון, גם שם צריך קצת ניקיון, בצדק. אז מתי עושים את הביקורת הזו? אומר הרמח"ל, והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דבריו רחב, והיום ביומו, כסוחרים הגדולים, מיד, אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו, ויקבע עיתים וישעות לזה שלא יהיה משקלו עריי, אלא בקיאות גדול, כי רב התולדות הוא. רבותיי, בסדר, בואו נשאל אתכם שאלה. אדם, יש לו חנות מכולת. בסדר, כל יום הוא סוגר קופה, בודק שהכל בסדר, הכנסות, הוצאות, לוקח את הכסף הביתה, מפקיד בבנק יום. מתי הוא עושה ביקורת על כל מה שהיה לו בחנות?
חודש.
פעם בשנה. חודש. פעם בחודש, סוגר, אומר, בוא נראה מה היה כל החודש. אדם שיש לו סופר, יוצא פעם ב...
שנה.
יום. קודם הוא יספור, אבל... יוצא פעם בחודשיים, פעם בשלושה חודשים, פעם ברבעון, פעם בשנה. כן, הוא יבדוק. קודם הוא בודק בדיקה קטנה. אדם שיש לו רשת בינלאומית, כל כמה זמן הוא יבדוק את כל העסקים שלו בכל העולם?
כל יום.
כל יום.
מה פתאום?
עם למה? אני אגיד לך למה.
כי יש הרבה אנשים.
יש לו כל כך הרבה מקומות וכל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה סחורה וכל כך הרבה הוצאות והכנסות, שיכול להיות שבמקום אחד הוא ירוויח מיליונים, ואם הוא לא ישים לב, במקום אחר הוא מפסיד את אותם מיליונים. הוא בודק כל יום. אומר רבנו רמח"ל, אנחנו סוחרים גדולים. אנחנו צריכים כל יום לבדוק את עצמנו. אבל אם אנחנו נגיד, טוב בסדר, אני כל יום אני אעשה ביקורת עצמית, אני אשב כל יום, אני אבטיח לעצמי. כן, יבוא ראש השנה, יבוא עם כיפור, אני אגיד לריבונו של עולם, אני מבטיח לך בלי נדר, כבר מה שאני אומר את המילים בלי נדר, זה כבר 50% הלך, ובעזרת השם, אם תעזור לי, עוד 50% הלך, אני כל יום מקבל עליי לשבת ולהתבודד ולבדוק את עצמי. אמרנו 50% אחד הלך שאמרת בעזרת השם, וה-50% אחד שאמרת מסייעתא דשמיא, לא הבטחת כלום. אחר כך ביום הראשון אחרי זה אתה עושה את זה, יום השני. אתה אומר, תשמע, לא מסתדר לי עכשיו, אני אעסוק, קראו לי, יש לי עבודה, צריך ללמוד, יש לי מבחן, צריך לעשות עוד איזה כמה גושים, יום אחד כבר לא, יום שני חוזר לעצמו, שלישי לא, תוך שבוע, שבועיים, איך זה היה? בלי נדר ובלי כלום. שכחת, לא נראה, לא שום דבר. למה זה? כי לא קבעת זמן ברור. אומר הרמח"ל, אתה אומר כל יום, בחמישה לשבע עד שבע, אני מבקר המדינה. אני מבקר את עצמי. כל יום, לא משנה איפה אני. באוטובוס, באירוע, בבית. אני בשעה הזו חמש דקות מקדיש לעצמי. זהו. זה ייתן לך את האפשרות להתמיד. לא שעתיים, לא מאה שעות. לא להיות ער בלילה כל הלילה ולבכות, וואי, יש לי תקר, הייתי לא בסדר. לא, תישן. תן חמש דקות לפני השינה, תגיד, אני רוצה ללכת לישון, ואני בדרך אגב אומר, אל תיקחו את השעה הזו, כי בשעה הזו, אם אתה בא ואומר, אני עכשיו לא מקבל על עצמי לעשות ביקורת, הוא אתה תהיה ער אני. אתה תגיד, כשאני נכנס למיטה, יושב על המיטה לפני שאני אומר קריאת שמע, או לא אומר קריאת שמע, זה שאני מכין את הרגליים בתוך הזמיחה, אני אעשה ביקורת, יצר הרע יהיה לך, חביבי, כדור שינה, עיניך יעצמו בשנייה. אתה תהיה כבד, לא תוכל לחשוב אפילו איך קוראים לך. אז מה תעשה את זה? תעשה את זה באמצע היום. יש לך הפסקה, אם זה בישיבה, הפסקה צהריים, יותר טוב בערב, למה נגמר היום. לפני תפילת ערבית. חמש דקות. שב בצד, אתה בבית כנסת, לפני שמתחילים מערבית, שב רגע בצד, מה היה היום, מה עבר עליי? מה עשיתי טוב, מה עשיתי פחות טוב, מה עשיתי רע? סגור את המסקה, זהו. חמש דקות, שש דקות, אחד רוצה יותר, יותר. אבל תקבע זמן ברור שהשעון שלך יתקתק, יצפצף, יהיה לך הודעה בפלאפון. צפצוף מסוים יזכיר לך, עכשיו צריכים לשבת. תן לעצמך זמן בשבילך, בשביל עצמך, לחזור להיות אתה. אנחנו סוחרים גדולים בנפש שלנו, זה הנפש הפנימית שלנו. זה הבריאות שלנו, הבריאות האמיתית. זה גם חיסכון גדול בארנק. ויסלחו לי הפסיכולוגים. לא צריך להגיע אליהם. אדם שעושה את הדברים הללו באמת, לא צריך להגיע אליהם. מידות הנפש שלו הן בריאות. לכן משיך הרמח"ל ואני רוצה לרוץ. כלומר, אדם צריך לבקר את עצמו, אומר הרמח"ל יום יום. וחכמים זיכרונם לברכה הוגנו בפירוש צורך החשבון הזה. ומה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא מצבת בבא בתרא, ומה רצית לשאול?
לא, זה לא אפשרי.
לא אפשרי, נכון? נכון, אתה צודק? נכון? לכן אמרנו בתחילת הפרק, תסתכל על המילה השנייה.
מיד.
לא. למה? מתחיל הפרק, הנה מה? פרק עם, כן, הנה מה אתה אומר, שבע תחיל לריח, כן.
הרוצה.
הרוצה, לא. כשאתה רוצה, לא. כשאתה אומר...
אני יכול, אבל אני קורא עצמך.
יבלה, כי אתה לא קובע זמן. נכון, זו אחת המשימות הקשות ביותר שאומר לנו...
לא, אני קובע זמן, אבל אנחנו לא...
אני מסכים איתך, זו משימה קשה.
מה הזמן הזה
השנה? אני מסכים, מסכים. הרמח"ל פה מעמיד בפנינו משימה קשה. כל יום לעבור על עצמנו. כל יום. ואף אחד לא אומר שזה קל. לכן הרמח"ל בא ומסייע לנו, תקבע לך זמן. כמו שיש לך זמן שאתה הולך לאכול, כמו שיש לך זמן לנוח, כמו שיש לך זמן לישון, כמו שיש לך זמן לטייל, כמו שיש לך זמן לשחק. אתה, יש לך זמנים. יש לך מערכת. התכנית למערכת, 5 דקות. אני מתבודד עם עצמי. תכתוב, התבודדות. זהו. תעשה את זה, זה לא קל, נכון? אתה צודק, אתה צודק. הרמח"ל לא בא ואומר שזה קל, אבל הוא אומר לך, תעשה. לא יצא לך כל יום, תעשה כל יומיים. תתחיל בכל שבוע, אבל תעשה ותתמיד.
מה הקטע? זה קל מאוד,
לך תעשה. אז אני אגיד לך מה הקטע. תסתכל מה אומר הרמח"ל הלאה. שזה מובא בגמרא, בבא בתרא, דפים ח', אתם ביחד? על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. מה פירוש על כן יאמרו המושלים? וירמוכים ביצרם. בואו! חשבון? בואו ונחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה וכו'. כלומר, הנקודה היסודית הבסיסית שאומר הרמח"ל, אדם הגיוני, אדם טבעי, לא אדם שהרס את עצמו, לא אדם שנגרר אחר הרגליו הרעים, אלא אדם שאחראי לא על אחרים, אלא הוא מבין כמה הוא יקר לעצמו, אדם כזה מושל בהרגליו. אמרנו פעם, אתם זוכרים, שיצר משמעותו גם יצירה. אדם יוצר את ההרגלים שלו בעצמו. אף אחד לא מרגיל את האדם אחר שהוא גדל בשום דבר. הורים מגדלים את הילדים ומרגילים אותם בדברים כאלו אחרים. אבל כשאדם גדל הוא מתחיל לייצר לעצמו הרגלים. והוא זה שמושל. הוא זה שיוצר אותם, הוא זה שקובע איך הם ייראו, ואף אחד אחר לא. ולכן אומר הפסוק, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אם אתה רוצה באמת, ואתה מושל, אתה שולט ביצר, ביוצר ההרגלים שלך, בואו ונחשב חשבונו של עולם, בואו תעשה בדיקה אם אתה ברווח או בהפסד. בסופו של דבר, אנחנו לא מדברים על מישהו אחר, אומר הרמח"ל. אני מדבר אליך, בשבילך, לא בשבילי. אני הרמח"ל מסודר, הייתי איש אלוהים קדוש, תלמיד חכם, איש הלכה, איש מחשבה, איש קבלה, אני מסודר בגן עדן. אבל מה איתך? אני דואג לך, תעשה מה שאתה רוצה. אני נותן לך תפריט. אתה רוצה להיות אחראי על עצמך, אתה רוצה לקבל אחריות על מעשיך, אתה רוצה לשפר את מיקומך הנפשי, הנה ההצעה. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, רווח והפסד. וזה כי ההצעה האמיתית הזו לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. ופה הרב יכניס אותנו לקטע שכולכם מכירים או שמעתם. היה פעם מנהג אצל השרים. אני אזכיר את זה עוד מעט. קראו לזה גן המבוכה. מה זה גן המבוכה? שמעתם פעם על מבוך? עשו גן מבוך. זהו. במרכז הגן העמידו בניין, כן? ששם היה כיבול, שתייה, כיד המלך, בקיצור הכל בכיף. ומי יכול היה להשתמש בזה? רק מי שהגיע לתוך הבניין. מי שעלה על השביל הנכון, מי שעלה על הדרך הנכון. ויש שם מרפסת. המרפסת מקיפה ככה את כל הבניין מסביב, ומי שמגיע יכול ללכת למעלה ולראות את מי, את כל האנשים שמסתובבים שם בתוך המבוך. וזה הולך למין התח נתקע בקיר, חוזר עכשיו כדי שאנשים לא יהיה להם קל. עשו את הכל אותו דבר. אותם אבנים, אותו צבע, אותם צמחים, הכל אותו דבר. אין מצב. כדי להבחין צריך להיות כל כך חד עין, כדי להבחין שהיית שם, כמה כאלה יש. תארו לעצמכם מה יעשה אחד כזה שבסוף הגיע, נכנע את הבית, אכל שאתה עומד על המרפסת. רואה אותך, אומר לך בואלה בואלה, לא לא לא, אל תלך לשחזור, תעצור, תעצור. למה לי, זה סתם, אתה עוד מתבזבז מה עכשיו? אתה אומר, מה אתה מבין אתה? מה אתה בכלל מבין? נו באמת. הוא הגיע, הוא על המרפסת, מה זה מה הוא מבין?
הוא היה
שם. הוא כבר הולך להגיע. אתה אומר לו מה הוא מבין? אתה אומר לו אי אפשר? אתה אומר לו מה פתאום? בואי לא הוא עשה את זה. נכון זה קשה. תקשיב למי שכבר היה בזה, תקשיב למי שאומר לך זה הדרך, ותלך, כי הוא הגיע, הוא על המרפסת. אז לכן אומר הרמח"ל, מה הבעיה שלנו בני אדם? כמו שאמר פה מי שאמר, זה מאוד קשה, זה לא עוד אי אפשר וכו'. ובצדק, למה תראה מה אומר הרמח"ל עכשיו?
אה, זה לא אפשר
באמת. טוב, אבל תראה. לכן, אומר הרמח"ל, זה אפשר ואפשר. ולמה? כי, ממשיך הרמח"ל, כי מי שהוא עדיין חבוש במאסר יצרו, הוא כלוא, הוא בכלא של עצמו. אין עיניו רואות האמת הזאת ולא יכול להכירה, מה פתאום? אי אפשר, סתם, לא נכון. הוא בכלא של היצרים שלו, הוא לא מושל בהם, הם מושלים בו. כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא הולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. אתם מכירים את הקטע הזה שכאילו אתה הולך אבל העיניים עצומות, אתה לא רואה?
כן.
מכירים כאלה?
כן.
שאתה ברוב היפות, אותו יצא לכם. אתה הולך במסע, עושה מסע 70 קילומטר, מתחילים בבוקר, מגיע הערב, ממשיכים ללכת אחרי ארוחת ערב, אתה כבר ישן בהליכה. אתה הולך בעיניים ישנות. אתה הולך, 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 הולך. אתה הולך, המנוע עובד, המכשיר עובד. זה קורה גם לנהגים. יש נהגים שנוהגים הרבה שעות, ופתאום אתה קולט את עצמך, רגע, רגע, מה אני עושה פה? כאילו, אתה נוהג. אבל אתה בכלל לא נמצא שם, המוח, זהו, איך אומרים, נגמר לו הפיוז, הוא כבר לא עובד, מה פתאום תורה נהג שופך להיות כמו סירה במים, ימינה, שמאלה, הוא מתחיל לשוטט ככה, לשוט על הכביש, הבן אדם, לא, הוא נוהג, אבל המוח שלו כל כך עייף, הוא ישן, אדם יכול ללכת עם עיניים פחות והוא עיוור, תגיד לו, תשמע, זה מסוכן, מה אתה מבין? עכשיו אני מבין שצריך לעזור לך. והוא מה שאמרו רבותינו זיכרונם בברכה, תשת חושך באי לילה, לפסוק בתהילים, זה העולם הזה, שהוא דומה ללילה. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר להבין. כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כי הנה החושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. רבותיי, אני מכיר את זה מניסיון. ממאות ניווטים שעשיתי בחיי בצבא. לילה, חושך, אין ירח.
מה זה ניווט?
ניווטים.
כמו
אתה הולך, מסתכל על מפה, רואה שם איזה הר, זה נראה לך, וואלה, הנה זה זה.
אתה הולך,
זה לא זה. עמודים נראים לך כמו בני אדם, עצים כמו חמורים. הכל נראה לך משונה. הלילה מטעה את האדם. מדמיין לו האדם דמיונות. מה לעשות? זה לילה. חושך. ועוד דבר, יכסה את העין עד שלא יראה מה לפניו בכלל. אתה בכלל לא רואה, אתה פתאום, איי, נתקלת, עכשיו אתה רואה. כן, אתה קרוב אליו, נפלת על ידו, עכשיו אתה רואה אותו קרוב.
זה משהו ש...
זאת אומרת, יש שני דברים בחושך. הוא מכשיל אותך, או שמטעה אותך. ואתה כמו אחד כזה שהולך בחושך, כי אתה אומר, מה פתאום, אפשר, קשה, לא נכון, בחלום, לא לבני אדם. זה בדיוק היצר הרע, זה העולם הזה שמטעה את האדם, הופך אותו לעיוור, רואה. עיניים כוחות ולא יראו. לא רואה. זאת אומרת שאדם מגיע למצב הזה, מה זה אומר לו, אומר הרמח"ל, זאת אות מצוקה. זו אות אזהרה, זה מידת הזהירות. אם אתה רואה את הדברים הלא טובים, ואתה מתעלב ואתה אומר, זה טוב, אתה במצב מסוכן, אתה לא זהיר, אתה עומד ליפול כמו זה שעומד מאחריי פה, בתוך המשולש, ועוד רגע הוא נופל לתהום. לכן ממשיך הרמח"ל ואומר, וגורם לו שתי טעויות. האחת אינו מניח לו שירי המכשלות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים, פתי מאמין לכל דבר, זו מילה רכה, לא רוצה להגיד לאיזה מילה נזפת, הולכים לבטח, הם בטוחים שהם צודקים והם נופלים ועובדים מבלי שהגיע פחד תחילה. הוא אפילו לא יודע מה הפיל אותו, אבל הוא כבר למטה. נכון, והוא מה שאמר הכתוב, דרך רשעים באפלה לא ידעו במהל יקשנו, לא יודעים מה מכשיל אותם. תגידו לי אתם בינינו ככה, אל תגידו בקול, אין לנו קטע כזה שאנחנו הולכים כמו קטעים לתוך הבורות ונופלים ולא רוצים לשמוע שאומרים לנו אל תעשו את זה, זה מסוכן, אל תעשו, זה לא טוב. אנחנו עיוורים, הולכים, דוהרים. ממשיך הרמח"ל ואומר, ערום רעה רעה ונסתר. אדם חכם רואה בעיה, אז הוא עובר אותה, הוא זז ממנה, ופתאים עברו ביניהם שוב. פתי מאמין הולך לשם, חוטף, זהו. וקסין, זה מילה נדפת למי? ללא חכם, במילים עדינות. וקסין מתעבר ובוטח. לא, מה, בטח, אני יודע. סמוך עליי, סמוך על סמוך. יאווה, אתה לא רואה. למה אתה הולך בכישלון? למה אתה לא מקשיב? יאללה, אבטח עינה. פתחו לך עיניים? כלום. כי ליבם בריא להם כאולם, הם בטוחים בעצמם שהם צודקים ונופלים טרם ידעו במכשול כלל. אז זה החלק הראשון. והטעות השני אומר הרב, והיא קשה מן הראשון, היא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו ממש טוב. זהו, זה הדבר עוד יותר קשה. אני רואה רע, ומה אני אומר? זה טוב. דוגמה, אני צמא, אני צמא, יש סיפור כזה אצל רבי נחמן, מבת המלך שנעלמה, שעבדה, אז השר שמחפש אותה, די, השר שמחפש אותה מגיע לזה מקום, הוא צמא, אבל הוא יודע שאסור לו לשתות יין, כן? אז הוא רואה נהר, והנהר הזה כולו צבוע אדום, אדום, והריח ריח יין, ואז הוא אומר, אבל זה לא הגיוני, מי שמע שחש מהיד של יין? זה לא יכול להיות! ומזהירים אותו, אומרים, אתה תשתה מן היין הזה, הלך על המשימה שלך, אתה צריך להציל את בת המלך. הוא אומר, לא, נו באמת, זה לא הגיוני, זה נכון שיש צבע יין, ונכון שיש ריח של יין, אבל מה פתאום, אלא שהוא עשוי מיין, לוקח שלוק ונרדם. אדוני הקרב, תפתח את השכל, אתה לא רואה, כל הסימנים אומרים שאם הוא עושה קווה קווה, והוא נראה כמו ברווז, והוא הולך כמו ברווז, אז מה זה, פיל? זה ברווז! אז אומרים לך, זה מסוכן, זה לא בסדר, אל תעשה את זה, ואתה אומר, לא, זה בסדר. זה היה עוד יותר גרוע. ולכן, הטוב כאילו הוא רע והרע הוא טוב, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשה מראים. כן, די שחסרה מהם ראיית האמת, לראות הדעה אשר בגב פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות, יביאו לך הוכחות, ויספרו לך סיפורים, ומחקרים, ויוכיחו לך שזה בסדר. אני אגיד לכם דוגמה, אני לא עכשיו בא להגיד אם זה נכון או לא נכון. אתמול, מתי זה אני לא זוכר, היה ראיון ברדיו מורשת עם תזונאי.
טוב,
אני לא כל כך זקוק לדבר הזה, אבל בסדר, אני אוהב לשמוע וללמוד. למה רציתי? כי אמרו שאני הולך לדבר על דבר שיפתיע את כולם. אמרתי, או, אני אוהב הפתעות, בוא נראה. והוא באמת הקריין אמר, רגע, רגע, אתה מבין מה אתה עושה לי עכשיו? אמר לו, לא, אני לא מבין מה אני עושה לך. הוא אומר לו, אדוני היקר, צריך לאכול והרבה אוכל שומני. אמר לו, מה? כן, צריך לאכול בשר שומני, וצריך לאכול שמן רבוי ושמן לא רבוי. במיוחד אנשים שעושים ספורט.
נכון.
אמר לו, למה? הוא אומר לו, התאים שלנו מורכבים בסביבות 20% כולסטרול, כל תא ותא. וכשאנחנו מתאמצים, מוצאים אנרגיה, התאים נהרסים, והגוף צריך לבנות אותם מחדש. ועל מנת שזה ייפלא כמו שצריך, הוא צריך כולסטרול, ונותנים כדורים ומורידים כולסטרול. הגוף בונה לעצמו מחלות. אתה לא מצליח להתחדש, אתה לא נהיה נכון. מה זה? תאכלו בצר, תאכלו דברים שמנים. אמרו, תראה כמה אנשים לוקחים כדורים נגד זה, כולסטרול. אמרו לו, כן, אני יודע, מה אני אעשה? אמרתי, וואי, זה מעניין, לא שעכשיו אני אשב לאכול כמויות בצר, אבל... אז אני אגיד לו, כן, יש מחקר שאומר... אנשים לא רוצים לראות, אז הם לא רואים. הרי בשנים האחרונות, כל המסוממים שרצים על המריחואנה, כולל חברי כנסת הזויים, רוצים שזה יהיה חוקי. ולמה? כי הם לא מוכנים להודות שזה לא טוב. יגידו לך, יש מחקרים, יש זה, זה בסדר. לא, אתמול דיברתי עם מישהו. אמר לי, תראה, יש סמים שונים, זה בשביל זה, זה בשביל זה. אז תגיד לי מה אתה שומע מה שאתה אומר. אם זה היה דבר טוב, אתה היה בתפריט שלנו ממי העולם.
אז למה?
זה לא טוב.
למה?
למה? משתמשים בזה, למה?
קטור את הסמים.
קטור את הסמים זה ריח, אף באוויר, לא לתוך הריאות שלך. ולא לתוך הדם שלך.
אז למה לא...
וזה לא... לא עומדים כולם ומסניפים את הקטורת.
להריח
ככה. די. באמת, זה השוואה לא נכונה.
על מים
הרחורן הרפואית? מה? זה אותה מעניין, אבל זה פתרון, בסדר, אבל יש נזק.
זה לא
נזק אבל. היום עוד לא הספיקו להוכיח את הנזק. למה? כי לא רוצים להוכיח את הנזק. כי רוצים להפוך את זה לדבר רגיל. אתה תבוא למכולת, תגיד אותה לי 2 קילו. אז למה להגיד, יש מישהו שמרוויח מזה. עוד לא יפרסמו את המחקרים שאומרים שהדבר הזה גורם נזק. מתי יגידו את זה? שמישהו יפסיק להיות עיוור ויתחיל לצעוק ויגיד רבותיי, מה אתם עושים? מה אתם עושים?
הכל לא אומר את זה.
אז בסדר, אז מה? יש בכל דבר ודבר כזה עניינים
כלכליים,
פוליטיים וכוח הרבה מאוד. אומר הרמח"ל, יש לאדם כוחות נפש שבאים מצד הרגל הרע שבו והם מפריעים לו לראות את האמת. והוא יביא מיליון הוכחות שהוא טועה. ולא יעזור כלום. וזה יותר מסוכן. מי שאומר רע זה רע וטוב זה טוב, נו באמת, לפחות הוא מבדיל. אבל מי שאומר שהרע זה טוב והטוב זה רע, זה כבר, איך אומרים? הלך עלינו. קבורה עצמית. לכן המשיך הרמח"ל, ואני רוצה ככה להתקדם. כן, צריך להספיק. 7 דקות ואני רוצה לסיים את השיעור ולסיים את הפרק. זאת אומרת, אומר הרמח"ל, אדם שרגיל להיות שבוי בעצת היצר, הוא לא יכול לראות את הבעיה שלו. הוא לא יכול. אתן דוגמה הכי מוכרת לרוב האנשים בעולם. אדם שפעם, פעמיים משלוש, היה אצל רופא שיניים ועבר טראומה, יהיה לו כאבי טופל בשיניים, ומה הוא יעשה? ייקח 12 אקמול או פטלגין ולא ילך לרופא. זהו. הוא יתייסר ולא ילך. הוא יגיד, טוב, יהיה בסדר. במקרה היותר טוב, הוא יקשור חוט לידית של הדלת ויעיף את הדלת כדי שיעקור לו את השם. הוא לא ילך לרופא שיניים. כלומר, אדם מוכן לסבול ובלבד לא להודות. ובלבד לא לעשות מה שצריך. זה מצב קריטי, זה מצב מסוכן, זה התאבדות של עמידה בנפש. אתה הורג אותה. ולכן המשיך הרמח"ל ואומר, וזאת היא הרעה הגדולה, המלפפתם ומביאתם בבאר שחת, כמו שאמר הכתוב, אמר הנביא ישעיה, תסתכלו בבקשה בפנים, השמן לב העם הזה באוזניו השע, סליחה, באוזניו אכבד ועיניו השע, וכל זה מפני אותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרם. לעומת זאת, על כן יאמרו המושלים, חבר'ה, להיות מושלים זה להיות שולט, זה להיות מלך, מוח, מלך מוח, לב כבד, ולא למך. אדם צריך להיות מלך, לשלוט על עצמו, ולא שהגוף ישלוט עליו. אתם יודעים, תדמיינו לעצמכם רגע משהו כזה מצחיק. תארו לעצמכם שהגוף היה שולט עלינו. אתם יודעים איך היינו נראים? כמו כדורים. היינו עגולים מרוב שומן, בקושי זזים, מנוונים. אין לו רק לאכול, לשתות, לנוח, לאט לאט השרירים היו בדלדל, הבטן הייתה תופחת, והיה אפשר לגלגל אותנו למיטה. אם היינו נותנים לגוף רק מה שהוא רוצה, אנחנו עבודים.
יש לנו מעצור.
עבודים. ועוד היינו אומרים שזה טוב, אז היה עוד יותר גרוע. אומר הרמח"ל, כללו של דבר, למה הדבר דומה? שכם אתם בפנים? לגן המבוכה. הוא הגן הנטוע לצחוק. הידוע אצל השרים שהנטיות עשויים קטנים קטנים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה, והתכלית בם הוא להגיע אל החסדרה האחת שבאמצע, כמו שדיברנו מקודם על המבוך הזה, והיו צוחקים על האנשים, היו מגרחים על האנשים שהולכים במבוך, ולראות כמה זמן ייקח ליצור הזה להבין שהוא מבולבל, שהוא צריך הנחיה, שהוא צריך מורה דרך. ואומנם השבילים האלו הם ישרים, ומגיעים באמת אל האכסדרה. אכסדרה היינו נחפשת. ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. ואומנם ההולך בין השבילים הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזה. כי כולם שווים, ואין הפרש ביניהם, לעין הרואה אותם. אני בתוך השבילים, בתוך המבוך, אני לא רואה. אני לא רואה שזה מבוך. אני לא רואה. אני בטוח שאני הולך בשביל הנכון. יצא לכם פעם דבר כזה? אפילו בווייז יש כל הזמן מחשב מסלול מחדש. אדם לא מחשב מסלול. אדם הולך, בטוח, עוור. דוח אין דוח. לא מוכן לשמוע, הוא משוכנע שהוא צודק, הוא 100%, הוא יביא לך מיליון הוכחות. אם לא שידע הדרב עם פקיעות וטביעות עין, חד עין, שכבר נכנס בה והגיע לתכנית שהוא אחזר לה. כמה אנשים, כמו ששארנו מקודם, חדי עין יש שעולים על השביל הנכון, אני יכול לבוא לה, לא, פה הייתי, אני לא חוזר, פה הייתי, אני כבר לא נכנס, ומגיעים בסוף של לא דבר, אלא מחפשת. אתם מכירים את אותו אחד שהסתובב ביער, הלך לאיבוד. לא מחפש דרך חזרה לצאת, לא מצליח. הוא אומר, טוב, מה אני אעשה? אני אחפש, אני אמשיך לחפש, מחפש, ופתאום רואה בן אדם. חץ אליו, הוא אומר, איזה יופי! נעים מאוד, קוראים לי את זה, ואומר לו, מה, אולי אתה יודע איך יוצאים מפה? אומר, תשמע, אני גם כן הלכתי לאיבוד ביער הזה מזמן. לצאת מפה אני עוד לא יודע איך. אני מחפש, אבל אני יכול להגיד לך איפה לא לחפש. כי אני כבר חיפשתי שם ואי אפשר לצאת. צריך להקשיב, לא לטעות בטעות הזו של החושך שמדמיין לך שאתה צודק. זו ביקורת פנימית עמוקה. היא קשה, כמו שאמרת לי קודם בצדק. כל יום לבקר את עצמי, כן, 5 דקות.
לא,
הרב.
ולהבין,
להבין.
אתה לא יכול לעשות את הכל טוב.
לא, להבין שיש בך דברים טובים וגם שם חלק מהם לא שלמים. לא שלמים, ויש דברים רעים. אתה צריך להעיף אותם, לא יכול לתת להם. לכן, הנה הוא עומד כבר על הסדרה, הוא רואה את כל הדרכים לפניו ומבחין בין האמיתיים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בה, לומר זה הדרך לכו בו, והנה מה שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד, ומי שלא ירצה להאמין לו, ירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד, להמשיך להסתובב שמה עד 120, ילבינו חברה קדישה, יקחו אותו מהגן. ולא יגיע אליו. אדם שהגיע למרפצת יכול להגיד לך, המסובך והמתבלבל בתוך המבוך, חביבי, תעצור, תחזור 3 צעדים, אחרי העץ, תיכנס לשם. אתה תגיד לו, כן, למה מי אמר? מאיפה אתה יודע? מי אתה שתגיד לי? מכירים את הסגנון הזה? שאנשים מבוגרים שעסקו כבר במבוך של החיים אומרים לך כך או כך, מה אנחנו אומרים להם?
לא, לא, לא.
מה הם מבינים? הם הדור הקודם.
נכון,
תכף. כן, אנחנו הדור הקודם, אבל היינו במבוך.
מה הקשר?
יצאנו ממנו. יצאנו. תקשיב. לא לחינם התורה אומרת שעל אביך ויגדך זה כניך ויאמרו לך. תקשיב למי שעבר את העסק. יש להם ניסיון מר, הם מלא קביעות, הם היו כמוך, הם הלכו לפה והלכו לשם וחטפו פה ונפלו שם ועכשיו הם כבר יצאו משם, תן להם צ'אנס. ככה האדם כלפי עצמו, ולכן אני רצה וגומר את הפרק הזה. כן הדבר מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. ככה זה בשבילי החיים, הולכים, 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 לא שמים לב, לא רוצים לשמוע, לא רוצים לקבל. ויש תירוצים בהסברים מאיינשטיין ועד הודו ועד כוש ועד אחשוורוש. מלא תירוצים להסביר לאדם מדוע הוא לא מושל ביצרו ולכן הוא נכנע לו. כן הדבר מי שעדיין לא מושל ביצרו בתוך השבילים לא יוכל להבחין ביניהם החמושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים וראו כל הדרכים לעיניהם בבירור. הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, אתם זוכרים איך התחיל הפרק? הנה הרוצה. מי שירצה לשמוע, ועליהם צריכים לנו להאמין. ואומנם, מהי העצה שהם נותנים לנו? מה הם אומרים לך? הם אומרים לך, תעשה מה שאני אומר לך. הוא אומר לך, חמוד, בואו חשבון, תבדוק את עצמך, עיוני, למה אתה חושב שאתה כזה חכם יודע הכל? תבדוק, תשקול, אל תרוץ, אל תחשוב שאתה היחידי בעולם המבין הכל. בואו ונחשב חשבונו של עולם. זה לא חשבונו של עולם, תורה ומצוות, זה חשבון בכלל על כל מה שאתה עושה, אוכל, שותה, ישן, מתפלל, מברך או לא. תבחן הכל. כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה שהוא מבקש ולא תמודת שיהיה, כי האדם רוצה שיהיה לו מן
טוב.
זה יסוד. רק מזוכיסט מחפש לעשות לעצמו רע, ואין הרבה כאלה.
יש כאלה משוגעים
שמחינם
להתאבד.
נכון, יש כאלה, אבל הם מעטים ברוך השם. אנחנו מדברים על הרוב הרגיל. כללו של דבר, ובזה נסיים, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד, בכל זמן, זה קודם. היינו, אל תחשוב שאפשר לעשות את זה פעם ב-50 שנה, למה פעם הבאה כבר תהיה בבית העלמין. לא בתור מלווה, בתור מלווים אותך. אתה לא צריך לחכות לרגע האחרון. אתה צריך לקבוע לך זמן בכל זמן קבוע, לא מתבודדו. 5 דקות, 6 דקות, 10 דקות, ולא להשתגע. נכון, חטאת, עבית, פשוט, לא קרה כלום. זה טבעי לכולם. אבל תעשה בדיקה, קבל החלטות, מחר משהו אחר. תיזהר. הזהירות היא צריכה להיות טבעית, אומר הרמב"ם. מהי הדרך האמיתית לפי חוק התורה שאדם צריך ללך בו? זה פשוט, אסור, מותר, עשה, לא תעשה, זה פשוט. אחר כך יבוא להתבונן על מעשיו, אם היה על הדרך הזה, אם לא. ואחר כך תחשוב. עשית מעשה לפני זה, תחשוב, עשית אותו, אפילו מהיה רע. אבל אתה שתקלת את זה לפני, טעית, בסדר. עכשיו תבדוק אחרי. כי לא על ידי זה, ודאי שיהיה לו נקה להתאר מכל רע, שימו לב, אומר הרמח"ל, וליישר כל דרכיו. זאת הדרך באמת להתיישר, להתנקות, ולעשות דברים הנכונים. כמו שהכתוב אומר, פלס מעגל דרגליך, וכל דרכיך יגונו. תעשה פלס, תיישר את השבילים, אתה תלך בנחץ. ואומר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב בראשי. צריכים לדעת שרק אם אנחנו נסכים ונרצה א', לפשפש, כלומר לחקור את כל מעשינו יום, יום, 5-6 דקות, בערב, לא להשתגע. להמשיך לעשות ולפעול, לחשוב לפני פעולה קצת ואחר הפעולה לראות לפי התוצאות, וגם אם היו תוצאות טובות, להבין רגע, רגע, אני לא מושלם, בטח אני לפעמים חשב, צריך גם אותה לתקן. האדם מובטח לו שיתלך ויתהר ויתנקה, ואל תשכחו, אני לא מדבר עליי, זה לא בשבילי, זה גם בשבילי,
כן,
אבל הרמח"ל אומר, אני מסודר, זה בשבילכם, ומידות זה נפש האדם. וכמו שאמרתי באמצע השיעור, על חשבון הפסיכולוגים, שיסלחו לי, אם האדם פועל בצורה הזו, הוא לא מגיע לספת הפסיכולוג. הוא לא צריך אותו.
אני פסיכולוג.
האדם הוא פסיכולוג של עצמו. אם הוא פועל נכון, אם לא, הוא משתגע בסוף. הוא צריך עזרה מבחוץ. אני רוצה לברך את כולכם. ותהיו מושלים, ותבואו חשבון, כל אחד עם עצמו, בהצלחה.